יומא דף ממהי, מתחילים בעזרת השם, דף ממדלת עמוד ב', 5 שורות מלמטה, במילים בכל יום היה זהבה ירוק. צורפי זהב יודעים להבחין בין סוגים שונים של זהב. אדם רגיל, כשהוא רואה תכשיט מזהב, הוא רואה תכשיט אחר, קשה לו להבחין בהבדלים בין שני הסוגי זהב. אבל האמת, יש, כמו שמיד נראה, ברחבי העולם, 7 סוגי זהב. לא כל הסוגים מוכרים היום, מצויים היום, אבל בעולם יש 7 סוגי זהב. בבית מקדש, פלטרין של מלך, היו משתמשים בכלי זהב. כשבאו לקחת גחלים מהמזבח בשביל הקטורת, לפזר על זה קטורת, היו משתמשים עם מחתה, שבפנים היו מכניסים גחלים, מחתה מזהב טהור. איזה זהב, איזה סוג זהב? כל השנה השתמשו עם סוג פשוט יותר. יום הכיפורים, שבאים להקטיר קטורת בקודש הקודשים, השתמשו עם סוג זהב יותר איכותי, יותר משובח. המשנה כתבה שבכל השנה, בכל יום, היה זהבה של המחתה ירוק, הכוונה צהוב שלנו, מה שנקרא אצלנו צהוב. ביום הכיפורים, הזהב היה אדום, היה בגוון אדמומי יותר. אמר רב חסדא, 7 סוגי זהבים הם. והוא מפרט, תכף הגמרא תגיד מקור לכל אחד מהם. זהב, זהב טוב, זהב אופיר, זהב מופז, זהב שחוט, זהב סגור, זהב פרוואים, ומיד הגמרא מפרטת מה הכוונה של כל אחד ומאיפה המקור שלו. קודם כל זהב וזהב טוב. הפסוק אומר, דכתיב וזהב הארץ הוא טוב. מזה אתה לומד שיש זהב שהוא לא טוב. זהב רגיל. אז יש זהב ויש זהב טוב. מה זה זהב אופיר? זהב משובח, דעתי ממקום שנקרא אופיר. הזהב הרביעי, שנקרא זהב מופז, למה הוא נקרא מופז? שדומה לפז, מצעיב כמו מרגלית. זהב שחוט, זה נראה כמו שחיטה. זה לא הכוונה שחיטה, אלא מלשון חוט, שהוא כמו חוט, שנטווה כחוט. הוא רך ואפשר לטוות איתו. זהב סגור, מה הכוונה? שכשמוצאים את הזהב הזה, כל בעל חנות רושם על הפתח סגור. כולם סוגרים את החנויות. בשעה שנפתח חנות שמוכרת סוג כזה, כל החנויות האחרות שמוכרות זהב נסגרות. אף אחד לא מחפש את הזהב שיש להם, כי כולם רוצים לקנות את הזהב הזה. זהב פרוויים שדומה לדם הפרים. הזהב הזה הוא גוון קצת אדום, שדומה לדם של פר, לדם של שור. יש לנו פה 7 סוגי צבעים של זהב, 7 סוגי זהב. רבשי אמר, 5 הן, יש רק 5 סוגים. מה שכתוב שיש זהב ויש זהב טוב, בכל אחד מהחמישה סוגים יש זהב ויש זהב טוב. כל אחד ואחד יתבי זהב וזהב טוב. אז הזהב וזהב טוב יורדים. נשאר רק 5, שבכל אחד מהחמישה יש ממנו שהוא זהב רגיל ויש ממנו שהוא זהב טוב. יש למשל זהב סגור, יש זהב סגור רגיל ויש זהב סגור טוב. וכדומה. תניא נמי הכי, באמת בברייתא גם כן אנחנו רואים שהסיבה למה זהב פרוואים נקרא בשם הזה כי הוא דומה לדם פרים, אפשר להביא ראיה מדברי הברייתא. בכל יום היה זהבה ירוק. המחתה היה מזהב, זהב ירוק. והיום, ביום הכיפורים, הזהב היה אדום, ואיינו אומרת הברייתא זה זהב פרוואים, שלמה הוא נקרא זהב פרוואים? כי הוא אדום שהוא דומה לדם הפרים. רואים מפה שדם פרוואים נקרא על שם שהוא דומה לדם פרים. אז רואים כמו דבריו של רב חסדא, שהסיבה שדם פרוואים נקרא בשם הזה, כדומה לדם הפרים. בשנה למדנו, בכל יום היו מקטירים קטורת פעמיים ביום. לוקחים כמות של מנה, חצי ממנו היו מקטירים בבוקר, וחצי ממנו היו מקטירים לפנות ערב. בכל יום היה מקריב פרס, הכוונה חצי, חצי מנה שחרית, ופרס בין הארבעים. וביום הכיפורים היה מקריב עוד קטורת, מלוך אופניו, כל מה שנכנס לו בשתי הכפות ידיים, היה מכניס ומקטיר קטורת בתוך קודש הקודשים. דבר נוסף שהיה מיוחד ביום הכיפורים עם הקטורת, בכל יום הייתה הקטורת, היו שוחקים אותה עד שהייתה דקה. היו ממש תוכנים את זה עד אשר דק. והיום, ביום הכיפורים, היא הייתה דקה מן הדקה. היו מחזירים, אחרי שכבר היה לך את האבקה של הקטורת, היית מכניס אותה שוב פעם למכתשת, וקוטש אותה שוב, כדי שתהיה דקה מן הדקה ביום הכיפורים. היום היא הייתה דקה מן הדקה ביום הכיפורים. מאיפה המקור לזה שכל פעם הקטורת צריכה להיות אבקה דקה? מביאים ברייתא, תנו רבנן, הפסוק אומר, וקטורת שמים דקה. אז זה כתוב לגבי יום הכיפורים. שואלת הגמרא, מה תלמוד לומר? למה ביום הכיפורים צריך לומר שהקטורת צריך להיות שהופכים את הסממנים לאבקה? ועלו כבר נאמר, כל השנה ושחקת ממנה הדק. אז למה צריך דווקא ביום הכיפורים להוסיף שהקטורת צריכה להיות דקה? להביא שהקטורת של יום הכיפורים צריך להחזיר אותה למכתשת ולקטוש אותה, עד שהיא תהיה דקה מן הדקה. במשנה למדנו עוד הבדל שהיה בהנהגה בבית המקדש, יום הכיפורים בשונה מכל השנה, לאו דווקא עניין הקטורת. בכל יום, כשהכהנים היו צריכים לעלות על המזבח, הרי המזבח היה באמצע העזרה. מאיפה היו עולים למזבח? היה מין כבש כזה, שהיו עולים דרך הכבש מהרצפה של העזרה אל המזבח. איפה הכבש הזה היה? הוא היה בצד הדרום, בצד הדרומי של העזרה. היו הולכים לצד הדרומי של העזרה, ובאים לעלות על הכבש. אז כשהייתה בא לעלות על הכבש, שהכבש נמצא בצד הדרום, הפנים שלך לכיוון צפון. צד ימין שלך זה לכיוון מזרח. צד שמאל זה לכיוון מערב. זה המציאות, כן? כשהפנים שלך אתה לכיוון צפון, אז ימין שלך זה למזרח, והשמאל שלך זה למערב. אז בכל יום, היו עולים במזרחו של כבש. כשבאים לעלות על הכבש, כדי להקיף את המזבח, היו פונים ימינה. והולכים במזרח. למה? ואמר מר, כל פינות שאתה פונה לא יהיו אלא דרך ימין לצד מזרח. והיום ביום הכיפורים הכהן גדול לא היה עולה בצד, אלא היה עולה באמצע, ויורד באמצע. היה עולה באמצע הכבש, יורד באמצע הכבש, לא היה צריך לעשות בכלל סיבוב. מה הייתה? מה? משום כבודו דה כהן גדול, שהוא בא והוא מייצג את כל עם ישראל, אז באים להראות שעם ישראל הם כמו בני בית אצל הקדוש ברוך הוא. בין המזבח לאולם היה את הכיור מנחושת, שבו תמיד היו הכהנים רוחצים ידיהם ורגליהם לפני שבאים לעבוד בבית המקדש. ובכל יום כהן גדול באמת היה מקדש ידיו ורגליו מן הכיור, אבל היום ביום הכיפורים הוא היה מקדש ידיו ורגליו מכלי מזהב. הכיור היה מנחושת, פה היה משתמש בכלי מזהב. מה הייתה מה? למה דווקא בכלי מזהב? משום כבודו של כהן גדול, היה מיוחד, משתמש בכלי מזהב בשביל לקדש ידיו ורגליו. כאן אנחנו עוברים על גבי המזבח, כמה מערכות של אש היו על גבי המזבח, ויש בזה כמה דעות. נעסוק בנושא הזה בעזרת השם בהרחבה. למדנו במשנה, דעה ראשונה זה דעתו של רבי מאיר. הוא אומר ככה, בכל יום, כל השנה, היו שם, על גבי המזבח, החיצון, בעזרה, ארבע מערכות של אש, ארבע מדורות נפרדות של אש היו על גבי המזבח. ביום הכיפורים הוסיפו מדורה חמישית, היום חמש. רבי יוסי אומר, בכל יום היו שלוש, והוסיפו היום את הרביעי. רבי יהודה אומר, בכל ימי השתי מדורות, והוסיפו את השלישי. מביאה הגמרא ברייתא שמרחיבה בנושא. תנו רבנן. קודם כל דעתו של רבי יהודה, שהוא אמר את הכמות המועטת ביותר, שכל יום היו רק שתי מערכות, וביום הכיפורים הוסיפו מערכה שלישית. בכל יום היו שתיים מערכות, שתי מדורות של אש, וביום הכיפורים היה שלוש. בהמשך הגמרא תביא מקור, למה כולם, מבין כל הדעות, כולם מודים שביום הכיפורים הוסיפו מערכה חדשה, מערכה של אש, שמהאש הזאת היו לוקחים גחלים בשביל להקטיר קטורת בקודש הקודשים. אנחנו נראה תכף מקור לזה, שזה בעצם מקור שכולם מסכימים אליו, לכן לא מדברים על המקור הזה בהתחלה. אבל בברייתא הזאת עוסקים במקורות, למה כל השנה לפי דעתו של רבי יהודה היה שתי מערכות? למה לפי דעתו של רבי יוסי היה כל יום שלוש מערכות? למה לפי דעתו של רבי מאיר היה כל יום ארבע מערכות? וזה הברייתא פה מביאה מקורות. לפי רבי יהודה, כמו שאמרנו, היה כל יום שתיים מערכות. למה? אחת, מערכה גדולה. שעליה מקטירים את כל הקורבנות, כל המנחות, כל מה שצריך להקטיר. ואחת, מערכה שנייה של קטורת. שהיו עושים מערכה של אש מיוחדת, ששם לוקחים גחלים, כדי להכניס להיכל, לפזר על זה את האבקה של הקטורת. ועוד מערכה אחת שמוסיפים בו ביום, הגמרא תכף תביא מקורות לזה. דברי רבי יהודה. רבי יוסי אומר, בכל יום היו שלוש, והיום ארבע. למה שלוש? אחת של מערכה גדולה, כמו שאמרנו, ואחת של מערכה שנייה של קטורת, כמו שאמרנו, ואחת מחדש של קיום האש. מה הכוונה של קיום האש? שאם האש לא הייתה מספיק חזקה, האש של המערכה הגדולה, היו מוסיפים אש מהמערכה, אם אפשר לקרוא לה, הרזרבית הזאת. ועוד מערכה אחת, כמו שאמרנו, שמוסיפים בו ביום, ביום הכיפורים, בשביל הקטורת של יום הכיפורים. רבי מאיר אומר, בכל יום היה ארבע מערכות, וביום הכיפורים היום היה חמש מערכות. למה ארבע מערכות? אז מערכה אחת של מערכה גדולה, ואחת של מערכה שנייה של קטורת, ואחת של קיום האש, כמו שכבר אמרנו, והוא מוסיף עוד מערכה אחת לאיברים של קורבן עולה, שמקטירים על גבי המזבח, ופדרים, שזה חלבים, אימורים של שאר הקורבנות, שהיו מקטירים אותם על גבי האש של המערכה. מקטירים, מקטירים, מקטירים. והם היו הרבה קורבנות, ישבו הכהנים כל הלילה וניסו להקטיר את הכל, ונשאר הרבה בשר שלא הקטירו אותו. מגיע הבוקר, צריך לחדש את המערכה הגדולה, כל יום היו מסדרים את המערכה, את המערכות מחדש. מה היו עושים? היו שמים, לוקחים הצידה את כל הבשר, את כל האימורים, את כל החלב שלא הספיקו להקטיר בלילה, שהוא לא נפסל כמובן בזה שעבר עליו הלילה, כי הוא היה על גבי המזבח כל הלילה, רק שלא הספיקו להכניס את זה על גבי האש, שמים את הכל בצד, עושים מערכה חדשה של המערכה החדשה של המזבח, המערכה הגדולה, ואת כל הבשר ואת כל מה שלא הקטירו אתמול, שנשאר בבוקר, לא היו מקטירים על המערכה החדשה, אלא הייתה מערכה מיוחדת שאליה היו מכניסים את כל האיברים והחלבים שלא הספיקו להקטיר במשך הלילה. כל אלה שלא נתקלו מבערב. ועוד מערכה אחת, כמו שאנחנו יודעים, שביום הכיפורים היו מוסיפים מערכה שמוסיפים בו ביום. עכשיו הגמרא מביאה מקור למערכות. מתחילים קודם כל מהמערכות שבהם כולם מסכימים שהיה. לכולה אלמא מי את? תרתי איתלו. כולם מסכימים, שתי מערכות בוודאי היה. אחד מערכה גדולה והשנייה מערכה של קטורת. אש שמשם היו לוקחים גחלים בשביל הקטורת. מנהלן. אמר קרא, פסוק אומר לגבי האש של המערכה, לגבי המזבח, כתוב לשון מוקד. כתוב פעמיים, מוקד. פעם ראשונה, אמר קרא, היא העולה על מוקדה, על המזבח כל הלילה, רואים שיש מוקד אחד, המוקד המרכזי, זו מערכה גדולה. ואש המזבח תוקד בו, כתוב כאן שוב פעם לשון מוקד, זו מערכה שנייה של קטורת. אז זה כולם מודים לדבריו של רבי יהודה, שהיה ודאי שתי מערכות. עכשיו רבי יוסי מוסיף מערכה שלישית. רבי יוסי אומר שגם יש מערכה שלישית שהמטרה שלה לקיום האש, שאם האש נחלשת את האש של המערכה, ייקחו משם עוד אש. מאיפה המקור לזה? מן עלי. נפקלי, מזה שכתוב בהמשך הפרשה, והאש על המזבח תוקד בו. כתוב פעם נוספת תוקד, ללמד את המוקד החדש הזה, המוקד השלישי הזה. שאלת הגמרא, ולפי דעתו של רבי יהודה, שלא היה מוקד שלישי, למה כתוב תוקד בו? ההוא, הפסוק בא ללמד, והאש על המזבח תוקד בו. כשאתה מדליק את האש, תדליק אותו על המזבח. להצתת עליתה ודעתה. זה בא להצתה, להדלקה של הכיסמים הדקים, זה נקרא עליתה. שזה היו מדליקים, אם זה היו מדליקים את המערכה של האש. מה הכוונה פה? דתניה. היה רבי יהודה אומר, מניין אנחנו למדים? להצתת והדלקת העליתה, הכיסמים האלה שאיתם היו מבעירים את האש על המערכה, שלא תדליק אותה למטה, את הכיסמים האלה, ותעלה עם הכיסמים למזבח ואז תדליק את המערכה. לא. הצתת העליתה שלא תהיה לה בראשו של מזבח. הכהן עולה על המזבח עם המצית, עם האש, על המערכה של המזבח יש את הכיסמים הדקים האלה שנקראים עליתה. מדליקים את העליתה על המזבח עצמו. לא שתגיד שיקחו את העצים הדקים האלה על רצפה של העזרה, שם ידליקו אותם וכמו גפרור ארוך כזה יעלו עם העליתה אל המערכה ושם עם העליתה הזאת יבעירו את שאר המערכה. לא. קודם שמים את העליתה על המערכה על המזבח עצמו ומדליקים את העליתה על המזבח. זה כמו שהפסוק אומר, תלמוד לומר, והאש על המזבח, איפה תוקד? איפה מדליקים את האש על המזבח? בו, על המזבח עצמו, על המזבח תוקד בו. רבי יוסי מהפסוק הזה לומד לימוד אחר, כמו שאמרנו. הוא לומד מפה מערכה נוספת שהייתה על המזבח כל יום. אמר רבי יוסי, מניין שעושה מערכה לקיום האש, תלמוד לומר, והאש על המזבח תוקד בו. שואל את הגמרא ורבי יוסי, מאיפה הוא ילמד שאת הצתת, עלית, את הצתה של האש מדליקים על המזבח עצמו? תרצת הגמרא, נפקלי, מאיך דנפקלי לרבי שמעון, מאותו לימוד שרבי שמעון לומד. נתניה, פסוק אומר, ונתנו בני אהרון הכהן אש על המזבח. מה לומדים מהפסוק הזה? לפי דעתו של רבי יהודה, מי זה שנותן את האש על גבי המזבח? זה לא כל אחד. זה דווקא כהן עם בגדי כהונה. ונתנו בני אהרון הכהן אש על המזבח. לימד על הדלקת האש. הצתת עליתה, הצתת הקסמים, שלא תהה על ידי כל אחד, אלא דווקא בכהן, כשר ובכלי ישרת, הכוונה בבגדי כהונה. דברי רבי יהודה. אמר לרבי שמעון, כהן, כשר, בגדי כהונה, בוודאי. כי אדם שהוא לא כהן, איך הוא עולה בכלל לגבי המזבח? אמר לרבי שמעון, וכי תעלה על דעתך שזר קרב לגבי המזבח? אתה הרי לומד מפסוק מפורש שאיפה מדליקים את האש, לפי דעתו של רבי יהודה, בראשו של מזבח. אז איך אדם שהוא לא כהן יעלה על המזבח? אסור. ברור שאם מדליקים אש על המזבח זה נעשה על ידי כהן כשר. אלא מה הפירוש ונתנו בני אהרון הכהן אש על המזבח? אני, אומר רבי שמעון, מהפסוק הזה לומד שאת האש מדליקים על המזבח עצמו ולא על הרצפה של העזרה. לימד על הצתת עליתה שלא תהיה על הרצפה של העזרה ואז מעלים אותה למזבח. לא, אלא בראשו של מזבח היא תהיה. רבי יוסי גם כן לומד מהפסוק הזה שמדליקים את האש של המערכה על המזבח עצמו. ורבי יהודה, הוא לא לומד הצתת עליתה מהפסוק הזה. רבי יהודה לומד את הצתת עליתה בראשו של מזבח, מזה שכתוב, והאש על המזבח תוקד בו. למה הוא באמת לומד את זה מהפסוק שלנו, של רבי שמעון? ונתנו בני אהרון הכהן אש על המזבח. עונה הגמרא, אם מהתם, כי אם לומדים מהפסוק של והאש על מזבח, אם היה כתוב רק את הפסוק, והאש על המזבח תוקד בו לא תכבה, אבא אמינה, קאי הערה והביל במפוחה. צריך באמת להדליק את האש, על המזבח, ולא להדליק את האש למטה ולהעלות את האש אל המזבח. אבל אולי אפשר, על ידי מפוח מרחוק, להדליק את האש על המזבח. מי אמר שהכהן צריך לעמוד על המזבח עצמו? אולי הוא יכול לעמוד על העזרה, ומרחוק להדליק את האש על גבי המזבח. משמלן, ונתנו בני אהרון הכהן, כשהכהנים צריכים להיות בעצמם על המזבח. ורבי מאיר, לפי דעתו, הייתה מערכה נוספת של אש כל יום על המזבח. בשביל מה? בשביל איברים ופדרים, כל מיני חלקים של קורבן, שלא נתעכלו מבערב, שעדיין לא הכתירו אותם עד הבוקר. והדין הוא שצריך להמשיך להכתיר אותם למחרת. הדין, אומר רבי מאיר, בשביל זה הייתה מערכה מיוחדת, הכתירו אותם במערכה מיוחדת, לא הכתירו אותם ביחד עם שאר הקורבנות של היום. מנהלי, הגמרא לומד את זה מוו. נפקלי, מזה שהיה כתוב אש, וכתוב ואש, הוו הזאת באה לרבות מערכה נוספת. ורבנן וו לא דרשי, הם סוברים שהוו הזאת לא מיותרת. שואלת הגמרא, ולפי דעת רבנן, איפה באמת היום מקטירים את כל אותם חלקים של קורבן שלא הספיקו להקטיר אותם אתמול, עד אתמול בלילה? איברים ובדרים שלא נתקלו בערב, מה יביד לו? עונה הגמרא, מה הבעיה? איפה שמקטירים את כל הקורבנות, יקטירו גם את זה. מעדר לו למערכה גדולה. קודם כל מפנים את המערכה הגדולה בשביל לסדר מערכה חדשה כל בוקר. אחרי שסידרו מערכה חדשה, אפשר להחזיר את כל האיברים והחלקים של הקורבן שלא יקטירו אותם אתמול, אפשר להקטיר אותם היום. דתניה. מניין לאיברים ופדרים שלא נתעכלו מבערב, מאתמול, היו צריכים לקחת את כל אותם חלקים של קורבן, להקטיר אותם. להקטיר אותם באותו יום ששחטו אותם והקריבו אותם. אם לא הספיקו ביום, אז במשך הלילה. ברגע שבא הבוקר, היו צריכים לעשות מערכה חדשה. זאת אומרת, היו מפנים את כל מה שהיה על גבי המערכה של האש, על גבי המזבח. והיו מביאים, מסדרים את העצים מחדש, מסדרים את המערכה, שמים שני גזירי עצים ואש, הכל מחדש. עכשיו, איפה שמים את כל האיברים בינתיים? כל האיברים שעדיין לא הספיקו להקטיר אותם. סודרם על גבי המזבח, שמים את זה בצד, על המזבח באיזושהי פינה. ואם יש כל כך הרבה קורבנות, ואין המזבח מחזיקם. סודרם על גבי הכבש. שים את זה על גבי הכבש של המזבח, זה גם טוב. או... אם אין לך מקום על הכבש, או יותר נוח לך, שים את זה על הסובב. היה באמצע של הגובה של המזבח, היה מין דרך כזאת, כמו פיגום כזה, שאפשר ללכת מסביב למזבח. שים בדרך הזאת, בעמה הזאת של הסובב. עד שיעשה מערכה גדולה חדשה, הבוקר, ואז יכול להחזיר אותם חזרה למערכה החדשה, בסודרם. מאיפה המקור לזה? שכך צריך לעשות. תלמוד לומר, הפסוק כבר אומר, היא העולה על מוקדה, על המזבח, ואז התורה חוזרת ואומרת, אשר תאכל האש את העולה על המזבח. מה זה בא ללמד? הרי אנחנו יודעים שהעולה מקטירים אותה על גבי המזבח. להגיד לנו, שכל אותם איברים ופדרים, שלא הספיקו להקטיר אותם כל הלילה, אתמול, מחזירים אותם חזרה על גבי המזבח, אחרי שמחדשים את המזבח. עם המערכה החדשה. ורבי מאיר, לפי דעתו הרי לא היו שמים את האיברים ופטרים, כמו שזה נקרא, החלקים של הקורבן, מאתמול לא היו שמים את זה על אותו מערכה שוב פעם, הרי שהם מחדשים את המערכה, אלא היו עושים בשבילה עם מערכה מיוחדת. אז הרי פה מהפסוק זה נשמע, אשר תאכל האש את העולה על המזבח, שלגבי אותה מערכה של המזבח היו מחזירים. את האיברים ובדרים של אתמול. ורבי מאיר סובר שהיה בשביל זה מערכה חדשה. מה הוא ילמד מהפסוק הזה? עונה הגמרא, הוא ילמד מזה שכתוב, אשר תאכל האש את העולה, זה מה שמחזירים על גבי המזבח. עיקולי עולה אתה מחזיר. אם יש לך חלקים של בשר מהקורבן עולה, מאתמול, שפקעו מעל המזבח, שלא הוקטרו כמו שצריך לגבי המזבח בלילה, אז אתה שם את זה בבוקר על גבי מערכה מיוחדת, של כל האיברים והפדרים מאתמול. אבל, ויית המחזיר הוא כולי קטורת. קטורת שלא נשרפה כמו שצריך מאתמול, למזבח הפנימי, לא מקטירים אותה שוב, אלא גונזים אותה. נתני רבי חנניה בר מניומי, בדבר רבי אליעזר בן יעקב הוא דרש את זה, הפסוק אומר, אשר תאכל האש את העולה על המזבח. עיקולי עולה אתה מחזיר על גבי המזבח למחרת בבוקר. ואי אתה מחזיר עיקולי קטורת על גבי המזבח הקטורת. אם הוא לא נשרף כליל, הקטורת לא נשרף כליל על גבי המזבח, אתה לא הולך לשרוף אותו מחדש, אין דבר כזה. זה רק לגבי קורבנות, יש את החידוש הזה שגם בבוקר למחרת ממשיכים להקטיר את מה שלא הוקטר עד עכשיו. אז דיברנו אם כן על המערכה הראשונה, שזה כולם מודים שיש, מערכה שנייה של קטורת, מערכה שלישית ומערכה רביעית. וביום הכיפורים, כולם אבל מודים שהיו מוסיפים עוד מערכה. דכולי עלמא מיעט, מכל מקום, מוסיפים בו ביום יתלו. כולם מודים שביום הכיפורים הייתה מערכה בפני עצמה. זאת אומרת, אם כל יום היו שתי מערכות, כמו שאומר רבי יהודה, ביום הכיפורים היה שלושה. אם כל יום היה שלושה מערכות, ביום הכיפורים היה ארבעה. אם כל יום היה ארבעה, אז ביום הכיפורים היו חמישה מערכות. זאת אומרת, תמיד כולם מודים שביום כיפורים מוסיפו עוד מערכה של אש במיוחד על המזבח. מנהלו, מאיפה המקור לזה? אומרת, הגמרא פשוט מאוד. נפקא להו, מווה האש. כתוב וו, היי. מיותרים, היה מספיק שיהיה כתוב אש. וקודם אמרנו שוו, יש דעה שסוברת שלא דורשים וו. אפילו למנדה אמר, זה לא דריש וו, אבל פה זה לא רק וו, זה גם היי, והאש. וו, היי, דריש. בסוף הפרשה אומרת התורה, אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה. למה יעת? על מה זה בא לרבות? מבעי ללכדתניה. אש תמיד תוקד על המזבח, על המזבח. אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה. דורשים מזה. לימד על המערכה השנייה של קטורת, שלא תהיה במזבח הקטורת. הרי שתי מזבחות. היה את המזבח הגדול, בחצר של העזרה, שעליו אנחנו כרגע מדברים. בתוך ההיכל, ליד המנורה שמה והשולחן, הייתה המזבח קטורת. אל תחשוב שתעשה אש על גבי המזבח שם, ומשם תייצר גחלים. לא. גחלים למזבח הקטורת, אמנם אתה לוקח את הגחלים למזבח הקטורת בסוף, למזבח שבתוך ההיכל, אבל הגחלים האלה צריכים לבעור ולהפוך לגחלים דווקא למזבח החיצון. אש תמיד, תמיד, תוקד על המזבח לא תכבה. על המזבח החיצון, שמה יהיה את הגחלים לאש תמיד. של הקטורת. עכשיו, מאיפה נדע שאת הגחלים בשביל הקטורת של יום הכיפורים בקודש הקודשים, גם לוקחים מהמזבח הגדול, מהמזבח החיצון, זה נקרא אש מחתה. וכן, מניין אנחנו לומדים שבשביל להדליק את הנרות במנורה צריך לקחת אש מהמזבח החיצון, מניין, ודין הוא. לומדים את זה בגזרה שווה. נאמרה אש בקטורת. בקטורת כתוב, יקטירנה. אתה לא יכול להקטיר בלי אש. אז אם כן, נאמרה אש בקטורת. ונאמר אש במחתה, זה כתוב לגבי הקטורת של יום הכיפורים, ולקח מלוא המחתה גחלי אש, וכן במנורה, כתוב נרות, אפשר להדליק בלי אש, כך מסביר רבנו אליקים לפי פירוש אחד, בכל אופן כתוב אש לגבי המנורה, הלומדים גזרה שווה, מהקטורת, של כל יום, לקטורת של יום הכיפורים ולמנורה של הנרות, שצריכים את האש דווקא לקחת, או את הגחלים דווקא לקחת, מהמזבח החיצון. מה להלן, כמו האש של הקטורת, למדנו דרשה שלוקחים את זה מעל המזבח החיצון, אף כאן, באש של הקטורת של יום הכיפורים, ושל הנרות של המנורה, לוקחים את האש מעל המזבח החיצון. שואלת הגמרא, אתה לומד, שמזה שיש גזירה שווה בין הקטורת הרגילה לבין הקטורת של יום הכיפורים והנרות של המנורה, אתה לומד גזירה שווה ביניהם, ומה המסקנה שלך? שכמו שאת הגחלים של הקטורת לוקחים מהמזבח החיצון, ככה גם את האש של הקטורת של יום הכיפורים והנרות של המנורה לוקחים מהמזבח החיצון, אני יש לי בשכם אותה גזירה שווה, מסקנה אחרת. בוא תלך איתי בדרך אחרת. או כלך, או תלך לדרך זו, דרך שנייה. אותו גזירה שווה, בוא נלמד הפוך. בוא תראה את הגזירה שווה. נאמרה אש בקטורת כמו שהבאנו, ונאמרה אש במחתה ומנורה. לומדים גזירה שווה. אתה יודע איך? בוא תראה גזירה שווה בדרך אחרת. מה להלן, כמו שלעניין הקטורת, מאיפה אתה לוקח את הגחלים? מהאש בסמוך לו, מהאש הכי קרובה. אני עכשיו צריך אש בשביל המזבח הפנימי. אני מחפש אש מסביב. קודש הקודשים אין אש. בהיכל עצמו גם כן אין אש, בזמן, בבוקר, בטח שצריך הקטורת. אין לי גחלים בכל אופן, בטח שלא. אז אני יוצא החוצה לחפש אש. איפה המקום הראשון שאני מוצא? על המזבח, ודאי, אש. בסמוך לו. לכן, לוקחים גחלים מהמזבח החיצון, כי זה הכי קרוב. אף, מחתה ומנורה, בסמוך לו. אולי נאמר שבשביל קודש הקודשים, או בשביל הנרות, נחפש איפה המזבח הכי קרוב. ובשבילהם המזבח הכי קרוב זה המזבח הפנימי. המזבח הזהב, מזבח הקטורת, כמו שהוא נקרא. אולי נאמר שמשם יקחו את האש, משם יקחו את הגחלים. תלמוד לומר, אש תמיד. נכון, אמרתי לך, לשון תמיד. לגבי המנורה כתוב להעלות נר תמיד. תוקד על המזבח לא תכבה. זה נאמר לגבי המזבח החיצון. לא תעלה בראשו של מזבח החיצון. אל תיקח אש בשביל המנורה משום מקום. לא ממזבח הפנימי, אלא מהמזבח החיצון. שואל את הגמרא, בסדר, אתה אבל דיברת גם על הקטורת, לא? אז למדנו אש למנורה. באמת באש כתוב תמיד, לגבי מנורה גם כן כתוב לעלות נר תמיד. אז בשביל המנורה באמת אנחנו צריכים דווקא אש לקחת מהמזבח החיצון. אבל אש מחתה מניין? מי אמר לך שגחלים לקטורת בקודש הקודשים, אנחנו ניקח מהמזבח החיצון, אולי ניקח גחלים מהקטורת, מהמזבח הקטורת. עונה הגמרא ודין הוא. ומה זה בגזירה שווה? נאמרה אש במחתה, כמו שדרשנו קודם, ועל הגחלים של יום הכיפורים של הקטורת. ונאמרה אש במנורה, כתוב שם על נרות, למי אש. מה להלן, כמו האש של המנורה, על גבי מזבח החיצון? מאיפה אתה לוקח את האש למנורה מהמזבח החיצון? אף כאן, גם במחתה, לגבי הגחלים של הקטורת של יום הכיפורים, אתה לוקח את הגחלים מעל המזבח החיצון. שואלת הגמרא, בסדר, גזירה שווה מצוינת. אבל מי אמר שאת התוצאות של הגזרה שווה תלך בדרך הזאת, אולי אוק לך לדרך זו, בוא נלך בדרך אחרת, נמד מאותה גזרה שווה, בין המנורה לבין הקטורת של יום הכיפורים, אבל נמד גזרה שווה אחרת. בוא תראה. נאמרה אש בקטורת, כמו שאמרנו. ונאמרה אש במחתה, גם כן. מה להלן, באש של הקטורת, מאיפה לוקחים אש? מחפשים, איפה יש פה אש? בהיכל אין. יוצאים החוצה על המזבח, שם יש אש. בסמוך לא. אז אותו דבר גם אף כאן, לגבי אש של המחתה, של הקטורת, נאמר בסמוך לו, בוא נחפש איזה מזבח הכי קרוב לקודש הקודשים. בהיכל יש מזבח. כן, המזבח הפנימי. למה לי לחפש אש על המזבח החיצון, לחפש שם הגחלים? בוא ניקח גחלים מהמזבח הפנימי, שהוא הכי קרוב. כמו שאת האש לנרות של המנורה, לקחת ממקום הקרוב למנורה, שזה המזבח החיצון, בוא, כשאתה בא לחפש אש לקטורת של יום הכיפורים, תיקח אש מהמזבח הפנימי. תלמוד לומר, לגבי הקטורת של יום הכיפורים, ולקח מלוא המחתה גחלי אש, אתה יודע מאיפה? מעל המזבח, מלפני השם תיקח, מעל המזבח, אבל שים לב שזה לא כל מקום מהמזבח, מלפני השם. מזבח הקטורת הוא כולו לפני השם. אתה לא צריך להגיד לי שאני אקח מלפני השם. איזה מזבח שמקצתו לפני השם, ומשם צריך לקחת את הגחלים, בשביל הקטורת של יום הכיפורים, ואין כולו לפני השם, והתורה אומרת שתיקח את הגחלים מלפני השם. ואומר, זה מזבח החיצון. המזבח החיצון נמצא שם בעזרה בחוץ. חלק ממנו, בצד המערבי שלו, הוא לפני השם, הוא לפני היכל. חלק ממנו, הוא לא לפני השם. בצד השני הוא מאחורה. טוב, אז מאיפה לוקחים את הגחלים? גחלי אש, לקטורת של יום הכיפורים? מעל המזבח. בסדר? לא, לא, לא סתם מעל המזבח, מלפני השם. למה צריך לכתוב גם למה צריך לכתוב את שניהם? אומרת הגמרא, וצריך למכתב מעל המזבח, וצריך למכתב מלפני השם, צריך את שניהם. די כתב רחמנה רק מעל המזבח, אבא מן המים מזבח, מזבח הפנימי, שלוקחים גחלים, מכינים גחלים על המזבח הפנימי, על המזבח הזהב, מזבח הקטורת, בתוך ההיכל. את הרחמנה מלפני השם, שזה סוג של מזבח שרק חלק ממנו נמצא לפני השם, שזה המזבח החיצון. והיא כתב רחמנה רק מלפני השם. אבא אמינת דווקא מלפני השם. דווקא במזבח החיצון, כך גחלים ממקום שנמצא ממש מול הפתח של ההיכל. אבל, הרי המזבח היה 32 אמה רוחב. והפתח היה בקושי 10 אמה, פתח של ההיכל. אז אולי דווקא תיקח גחלים מהמזבח במקום איפשהו ממש מול הפתח של ההיכל, ברוחב שמול הפתח. אבל לקחת מההיגיסה ומההיגיסה, לקחת מהצד הדרומי יותר או מהצד הצפוני יותר, שהוא לא ממש מול הפתח, אלא הוא מול הקיר, מול החומה של ההיכל, אולי משם אסור לקחת גחלים, אימא לא, צריכה, לכן כתוב מעל המזבח, להתיר לקחת מהמזבח מצד מערב. אם הוא נמצא בצד המערבי של המזבח, שהוא לכיוון לפני השם, אתה יכול לקחת משם הגחלים, גם אם זה לא ממש מול הפתח, גם אם זה לא ממש מלפני השם. ועד כאן, דף ממהי.